רבי אליעזר בן יעקב אומר, פרק רביעי, פרק רביעי משנה ד' י' א' דף קוף פ' א'. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, והעובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. צריך להבין מה רבי אליעזר בעצם בא לחדש. יישר כוח. אומר המהר"ל, העושה מצווה אחת, גם זה המאמר נסמך, כדרכו בקודש המהר"ל מסביר כל פעם מדוע המשניות סמוכות זו לזו, כי בזמן אחד היה רבי אליעזר בן יעקב עם רבי מאיר. רבי מאיר אמר את המשנה הקודמת, לכן אומר המהר"ל, כיוון ששניהם היו באותו זמן, דור רביעי לתנאים, לכן נסמכו משניותיהם. כלומר, לדעת המהר"ל, סיבה ראשונה, סיבה כרונולוגית. ונסמכו מוסרי החכמים שהיו בזמן אחד, כפי שהיו משלימים דורם או זמנם, אף אם לא היו בדור אחד לגמרי. כלומר, לא חייב להיות, זה לא חייב שהם היו ממש חיים באותם השנים, אבל פחות או יותר שייכים לאותו דור. וכנראה שיש לזה משמעות, כן? חכמים החיים באותו דור, יש לזה משמעות. משמעות לגבי אותה תורה שצריכה להתגלות באותו דור. מהמשנה הראשונה במסכת אבות למדנו שיש משמעות לדור שבו התורה מתגלה ואיך היא מתגלה. לכן המהר"ל רואה חשיבות להבליט שהדברים נאמרו על ידי חכמים שחיו פחות או יותר באותו זמן. וראיה לזה הפירוש, כי לא נמצאו מוסרי החכמים ביחד אותם שהיו רחוקים בזמן. ואתה רואה שאני צודק, כי באמת לא צירפו דברי חכמים שלא היו באותו זמן. אם לא, שנראה מבואר כי המוסרים שייכים זה לזה. אלא אם כן, היה ברור שהם אמרו דברים ששייכים לאותו נושא. ולפיכך, מבואר הפירוש הזה. כלומר, אומר המהר"ל, אתה רואה, תשים לב לדבר הזה. יש עניין שהתגלו דברי החכמים שחיו באותו דור. אנחנו רואים שיש לזה משמעות. כן, מי החכמים הראשונים, אחרונים, יש לזה משמעות. מתי נאמרו הדברים? זה לא סתם. ואם תאמר כי המאמרים נסמכו בעצמם, ואם תבוא ותשאל אותי האם יש גם ערך מהותי לסמיכות דברי רבי מאיר ודברי רבי אליעזר בן יעקב, כלומר, לא רק מהצד הכרונולוגי, גם כי מצד המהותי, יש לך לומר כי מפני שאמר, כי אם עמלת בתורה שכר הרבה יש ליתן לך, ככה סיים דבריו רבי מאיר במשנה הקודמת, ואם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה ליתן לך, ופירשנו בזה כי אף אם למד דבר אחד בתורה, אין נחשב לדבר אחד, רק להרבה. כמו שאמר בברייתא, אלו דברים שהאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה וקרן קרן לעולם הבא. ושם מנו תשעה דברים, ועם התורה הם עשרה. כן? ואמרו תלמוד תורה כנגד כולם. מה התכוונו להגיד? שכשאתה לומד בתורה, אתה לא זוכר רק למעלה אחת. הוא רוצה בזה להבדיל לימוד תורה מקיום מצווה. המהר"ל. כן? הוא מסביר מה התכוון רבי מאיר כשהוא אמר, אם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה. כן, ודאי, כי כל אחד יקבל שכר לפי עמלו. אם אדם עובד חצי יום, הוא מקבל משכורת לחצי יום. אם אדם עובד יום שלם, מקבל משכורת ליום שלם. ואם הוא עובד משרה וחצי, יקבל משרה וחצי, אז מה הוא חידש? אומר המהר"ל, לא, זה לא מה שרבי מאיר חידש. הוא חידש שכשאדם עוסק בתורה, הוא מיד זוכה להרבה דברים. כי התורה זה דבר כולל. זה לא כמו מצווה. אם אדם מקיים מצווה, אז הוא קיים דבר אחד. אם אדם מקיים מצווה אחת, אז הוא התחבר לערך אחד בתורה. נטל לולב, אז יש לו ערך הלולב בידו. אבל אם אדם לומד תורה, הוא מיד זוכה לדברים הרבה. כי התורה היא דבר כולל, היא דבר מקיף. היא דבר ששייך לכל העולמות, לכל צדדי החיים של האדם. בין ענייני גוף, בין ענייני נפש, בין ענייני נשמה, בין ענייני עולם הזה, בין ענייני עולם הבא. לכן אמר רבי מאיר, אם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה. שכר הרבה הכוונה שאתה זכית להרבה דברים. ולכן באותה ברייתא ממסכת פאה, אחרי שמנו תשעה דברים, ביקור חולי, גמילות חסדים, הכנסת כלה, לוויית המת, כל הדברים שמוזכרים שם, תשעה דברים, מה אומרים? תלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת שבבת אחת אתה מקיף את הערך של כל המצוות, שכל אחת מופיעה בנפרד. כי רצה לומר שיש בתורה שכר כללי, כי מספר עשרה הוא מספר כללי. אחרי פירוט של תשעה דברים שמוזכרים שם בביתה במסכת פאה, בא הדבר עשירי, תלמוד תורה ששקול כנגד כולם. למה? למה זה דווקא מגיע להיות המספר העשרה? כי מספר עשירי הוא תמיד משלים וכולל. וכאילו אמר שהעושה מצווה אחת שכרו דבר אחד, ואילו תלמוד תורה יש עליה שכר כללי. ולכך שמח אחריו. עכשיו אתה מבין, אומר המהר"ל, למה דברי רבי אליעזר בן יעקב רבו עכשיו, למה? כי לעומת התורה שעליה דיבר רבי מאיר, והיא כוללת הכל, לכן כתוב שכר הרבה. עכשיו בא רבי אליעזר בן יעקב לדבר על ערך של מצווה. ולכך שמח אחריו העושה מצווה אחת. מה הוא קונה לו? פרקליט אחד, לא כמו תורה. תורה זה שכר הרבה. זה דבר כולל, זה דבר מקיף, זה דבר שלם. לעומת זה, מצווה זה דבר אחד, שבא לומר כי אצל המצווה אינו כך. כמו שהוא בתורה, שנותנים שכר הרבה על התורה. אז אם כן, הם משלימים אחד את השני. רבי מאיר מדבר על תלמוד תורה שהוא כולל הכל, ורבי אליעזר בן יעקב מדבר על המצווה שהיא מכוונת כנגד דבר אחד. אף אם לא היה עוסק רק בדבר אחד בתורה, ואפילו אחי נותנים לו שכר הרבה. יכול להיות שאתה לומד רק דבר אחד כרגע בתורה. ולמרות זה, למה? כי התורה, תורת השם תמימה. בכל דבר ודבר שבתורה, בלימוד תורה, מתגלה כל האור שבתורה. זה כמו, נגיד, דבר, כלי שיש בתוכו אור, חור קטן, האור בוקע, כן? ודרך החור הזה, האור שבוקע, זה האור הכולל שנמצא בתוך הכלי. זה לא חלק מן האור, זה האור שמופיע דרך אותו חריץ. לכן תורה זה תמיד הכל. ואילו במצוות אינו כך. רק כי העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. ולמה זה ככה באמת? כי מצווה היא קשורה למעשה. ולכן, זה ערך שמופיע בעולם בצורה מוגבלת. כי זה ערך שיכול להתגלות רק במעשה הזה. ולכן יש לך במצווה דבר שמיוחד מאוד. שמה? שיש מצוות שאם עבר זמנן, אין להם שום ערך. אם היום יתקע אדם בשופר, מה יגידו לו? מה אתה תוקע בשופר? מה אתה עושה? יגיד שופר? מצווה גדולה, מצווה דאורייתא. כן, בראש השנה. לא בחודש תמוז. חודש תמוז לא ייתן כלום. עכשיו, האם יש זמן ששייך ללמוד דבר אחד מן התורה, ולא שייך ללמוד דבר אחד מן התורה? אין זמן כזה. אתה יכול ללמוד מסכת סוכה בפורים. מה יקרה אם אדם לומד מסכת סוכה בפורים? מה זה שום דבר? מצוין, נפלא. הלוואי ובפורים עדיין ילמד מסכת סוכה. ומה קורה אם אדם לומד מסכת יומה בחג השבועות? יגיד לו, אבל זה לא יום כיפור, מה אתה לומד מסכת יומה? נפלא! לומד מסכת יומה בחג השבועות. כל הלילה לומד מסכת יומה. מדהים! מה אתה לומד מפה? שהתורה היא למעלה מן המידות של העולם הזה. אבל לגבי מצוות זה לא ככה. אתה מניח תפילין ביום ולא בלילה. חובת ציצית ביום ולא בלילה. אתה רואה? זה מצומצם. לכן, מי שעושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. זה מכוון כנגד ערך, כנגד ערך אחד. זה לא כמו התורה, שזה ערך כולל. ולכן נסמכו שתי המשניות כדי להראות את ההבדל. וזהו ההפרש שיש בין התורה ובין המצווה. ועוד יש הפרש. כי אצל המצווה אמר שקונה לו פרקליט אחד. מה זה פרקליט? אתה רואה? אתה שואל טוב. דף קוף פי א'. אז צריך להבין עכשיו, מה זה? ועוד יש הפרש. כי אצל המצווה אמר שקונה לו פרקליט אחד. כי הפרקליט שהוא מליץ הטוב, ואפשר כי נגד המליץ הטוב, יש מליץ רע. וכך הוא אצל המצווה. שאפשר שיהיה כנגד המצווה שהוא פרקליט הטוב, יש כנגדו קטגור שהיא האווירה ומבטל את המצווה שהיא פרקליט אחד. אבל בתורה לא אמר שאם עמל בתורה שקנה לו פרקליט או קנה לו פרקליטין הרבה, כי אין כנגד שייך בתורה, רק בוודאי נותנים לו שכר הרבה, ואין כאן עניין פרקליט. שזה שייר במצווה שאפשר שכנגד המצווה יש עבירה וכדי איתה במסכת סוטה. כי נר מצווה ותורה אור, תלה המצווה בנר ותורה באור. כלומר, אומר המהר"ל, עוד הבדל יש בין תורה לבין מצווה. מה ההבדל הנוסף שיש בין תורה לבין מצווה? שהמדרגה שאדם קונה על ידי לימוד תורה, זו מדרגה שאי אפשר לבטלה. זה לא כמו מצווה. מסכת סוטה כתוב שאם אדם עובר עבירה, עבירה מחבה מצווה. אבל אין עבירה מחבה תורה. ככה כתוב במסכת סוטה בדף כ"א. אז מה אתה מבין מפה? אתה מבין שיש הבדל מאוד גדול, לכן גם נסמכו שתי המשניות, להבליט את ההבדל הזה. תורה מעלה את האדם למדרגה כזאת, שאחר כך יד זר לא תיגע בו. הוא קנה מדרגה רוחנית, שהיא למעלה מן המציאות החומרית, אבל לעומת זה מצווה, זה גילוי האור במציאות החומרית של העולם הזה. לכן עכשיו הוא מביא את הפסוק ממשלי, כינר מצווה ותורה אור. תלה המצווה בנר ותורה באור. לומר לך, מה זה בא להגיד הדבר הזה? מה התכוון שלמה המלך כשהוא תלה את המצווה בנר? הנר, בלשון של רבותינו, מה זה? זה הכלי שמחזיק את השמן. זה כלי קיבול ששמים בתוכו שמן ופצילה.
זה נקרא בזיק.
כן, אבל בלשון של חכמים קוראים לזה נר, כמו שרואים במוזיאונים. עם ידית כזאת שמחזיקים מחרס. אז תלה את המצווה בנר ותורה באור. ככה שלמה המלך שייך זה לזה. למה? לומר לך, חברה מחבה מצווה, כמו שיש כיבוי לנר. ואין עבירה מחבה תורה, כשם שאין כיבוי לאור. ותם זה, דבר זה נתבאר במקום אחר, הוא מתכוון בתפארת ישראל וגם בנתיב התורה, ולכך לא אמר פרקליט אצל התורה, רק כי ניתן לך שכר הרבה. נסביר. הנר זה דבר חומרי. זה דבר חומרי, זה דבר גשמי, זה כלי. לכן הכלי אגב צריך להיות שלם. כי אם הכלי לא יהיה שלם, אז הוא לא יחזיק את השמן. לכן צריך להשתדל לעשות מצווה בשלימות. כדי שאדם יוכל לקנות את הערך הרוחני שמתלווה למצווה, הוא צריך להשתדל לעשות את זה בשלימות, משום שהכלי צריך להיות שלם. אבל זה בכל זאת דבר גשמי. אתה עושה מעשה, במעשה הזה יש צד גשמי, לוקח לולב, זה חריות של דקל. אתה לוקח תפילין, זה באמת אור מבהמה גסה. כל מצווה היא נאחזת בדבר שהוא גשמי, לכן גם יש תלות מסוימת במעשה. וזה הקושי הגדול שיש בקיום מצוות. כי קשה מאוד להשיג שלמות במעשה גשמי. אתה צריך תפילין מרובעות, נכון? ככה הלכה למשה מסיני, שהתפילין צריכות להיות מרובעות. מה, והריבוע הוא ריבוע מושלם? זה מאוד קשה. שהרי האור פעם מתרחב, פעם מתכמץ, תלוי בחום. פעם מקבל מכה. פעם העבודה של של העיבוד היא לא שלמה. זה לא פשוט. זה מאוד קשה לעשות מצווה שהיא לגמרי שלמה, כי היא תלויה במגבלות החומר. נכון? מכיוון שהדבר הזה נאחז במציאות גשמית וחומרית, אז יש תמיד איזשהו חיסרון. וכשאדם עובר עבירה, אז יכול לחבות את המצווה. למה? כי זה וזה בעולם החומר, זה נמצא באותו מקום, המצווה בעולם החומר והעבירה בעולם החומר, לכן זה יכול לחבות את זה. לכן לגבי מצווה כתוב פרקליט. פרקליט זה מליץ טוב, אבל מי שעושה עבירה, כנגד מי שיגיד שהבן אדם עשה דבר טוב, יבוא מישהו אחר, כנגד, ומה הוא יגיד? הוא עושה דבר רע. פה תיקן, פה קלקל. מה לעשות? פה תיקן, פה קלקל. לכן זה משתווה, זה יכול להיבטל זה את זה. זה במדרגת המצוות. תורה זה בכלל לא בעולם החומר. תורה זה דבר מופשט. זה שכל אלוקי. ומופשט. זה קניין מדרגה בנפש. זה לא תלוי במגבלות החומר. ולכן הבהירה שהיא נמצאת ברמה פחותה, לא יכולה לפגום את המדרגה הרוחנית הנפשית שאדם קנה. מה אתה רצית לשאול השם? כן.
ומה שאני מלמד תורה זה העבירות זה לא מכסה את תלמוד תורה?
לא. לא, לכן תלמוד תורה כנגד כולם. זה הפשט. תלמוד תורה כנגד כולם. כי התורה מקנה לאדם מעלה שהיא למעלה מעולם החומר, מעולם הגוף. היא מגבירה את האור הנשמתי שבאדם. אז לפעמים, כן, הגוף מצד הנפש ומצד הגוף יכולה להיות טעות, יכול להיות קלקול, יכול להיות חיסרון. כן, זה נכון. למשל דגמה, תקרא דוגמה, אדם נהיה חולה, בסדר? תן דוגמה, אדם נהיה חולה. בגלל שאדם חולה, אז כל מה שהוא כאדם מתבטא? לא, הוא לא מתבטא, הוא חולה, כרגע הוא לא יכול לתפקד. אבל באותו רגע שהוא יבריא, הכל חוזר. הוא אדם שיודע הרבה דברים, והוא פיקח וחכם, מחלתו לא מבטלת את זה, חוץ ממקרים מיוחדים, בודדים. זה רק כרגע משביט אותו, אבל הוא נשאר. בשכלו, בחוכמתו, בפיקחותו, בהבנתו, זה רק מחליש אותו. אז זה אותו דבר. אדם, כשקונה אדם, אדם על ידי תורה, קונה מדרגה, זה מדרגה שלא מתבטלת. לכן, באמת, תלמוד תורה כנגד כולם, הכוונה שמסוגל התלמוד תורה להעלות את האדם למעלה מהכל. אין לך דבר ששווה יותר ללימוד תורה. למה? כי לימוד תורה זה לא רק קניית ידיעה איך אני הולך לקיים את המצוות. מה פתאום? תלמוד תורה זה עיצוב הנפש. זה קניין ערך עצמי מוחלט לאדם. שאי אפשר לקחת את זה ממנו. מצווה, עבירה, זה במקום, זה בזמן, זה מוגבל לפי מידות העולם. לא כך תורה. תורה זה מחבר אותך למדרגה אידיאלית, אמת פנימית מוחלטת. זה היתרון הגדול. לכן שלמה המלך, כשהוא דיבר על התורה, הוא דיבר על התורה כאור. זה אור. זה עצם האור. ככה כתוב שויאמר אלוקים יהי אור, וראה שאינו ראוי להשאיר את האור בעולם בגלל הרשעים, גנז אותו לצדיקים. איפה הוא גנז את זה? הוא גנז אותו בתורה, כי נר מצווה ותורה אור. האור הזה של היום הראשון של ששת ימי מעשה בראשית נגנז על ידי הקדוש ברוך הוא בתורה. עכשיו האור הזה זה לא אור שיכול שעולה ויורד. האור שעולה ויורד זה האור שתלוי במאורות. מתי נבראו המאורות? רק ביום הרביעי. אז האור של היום הראשון זה בכלל לא קשור למאורות. זה אור מוחלט. זה לא אור שעולה ויורד. הוא לא תלוי בתנאים חיצוניים, האור הזה. זה אור שהוא ערך מצד עצמו. ואיפה זה נגנז? בתורה. לכן כשאדם לומד תורה, הוא קונה את האמת הזאת. פרקליט, פרקליט. כן. לא, לא לומדים תורה כדי לעשות מצוות. כשלומדים תורה, זה מביא את האדם לעשות מצוות. גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. מה זאת אומרת שהוא מביא לידי מעשה? התלמוד יכול להשפיע על רצון האדם לבקש את המעשה הנכון. והמעשה הנכון בשביל האדם זה מצוות. אבל קודם כל גדול תלמוד. התלמוד זה קניין בנפש האדם. עכשיו, התלמוד שאדם קונה זה מברר לו את האמת. האמת הזאת, אדם רוצה לגלות אותה. איפה? גם בפועל, גם במעשה, גם בעולם הזה. לכן זה מביא אותו לידי מצוות. אבל מה קורה כשאדם אין לו מצווה לקיים? אתם עכשיו יושבים פה בחדר הזה, נכון? כרגע, איזה מצווה אתם מקיימים? אתם מקיימים זאת תורה. זאת אומרת, אתם רואים שאתם כרגע מקיימים מצווה שלא תלויה באף מעשה. מה אתם עושים? קולטים את האור האלוקי, מבינים את חוכמת השם,